חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, הלו, הלו.
שלום גם לך, אורן לוקסנבורג, מה העניינים?
מתוק התפוח, הים הוא מלוח. את זוכרת את השיר הזה?
התחקתי, אבל...
התחקתי.
את יודע למה התחקתי אותו?
למה?
אני רוצה עכשיו שתשאיר לי את, את שתי השורות
אף
הבאות.
אף אחד לא יודע, אני ניסיתי להיזכר בדרך לפה, אז, אין לי מושג.
אז מה זה שווה השיר הזה?
אני זוכר את הלחן.
מתוק התפוח ולגמרי מתוק, אנחנו היום בתוכנית נהדרת על תפוחים. אבל שנייה לפני שנתחיל לדבר על חומר גלם שוואלה, יושבים פה שני מנחים שלא מתלהבים ממנו רצח, בוא נגיד את זה בלשון המעטה.
אני יודע אם אנחנו עושים לחשוף את כל ה...
צריכים לדבר על תפוח, מה לעשות? ראש השנה מתקרב, וזה בלוז.
זה בלוז וזה בעונה ומתוק התפוח.
ואין לנו ברירה.
אז תוכנית על תפוחים יוצאת לדרך.
אבל לפני שנתחיל, אנחנו רוצים לספר לכם שאפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסט הקיימות, אפשר למצוא אותנו גם ביוטיוב לטובת מי שיותר נוח לו פשוט לגשת לאתר הוותיק והטוב. אפשר לצפות גם באתר שלי, fratenzel.com. אנחנו גם מזמינים אתכם לשלוח לנו מיילים אם אתם רוצים, אם יש לכם נושאים לתוכנית, רעיונות, הערות וכו, enzel.luxy@gmail.com.
ואם אתם שומעים אותנו באחת מהאפליקציות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, נשמח אם תנקדו אותנו.
מה זה אומר לנקד אותנו?
לתת 5 כוכבים, 4 כוכבים, 3 כוכבים, יש שם אפשרות.
מה כמו זה? כמו הנהגים של גט טקסי?
כמו הנהגים של גט טקסי. אנחנו הגט טקסי שלכם לעולם הקולינריה.
אתה מדרג אותם?
כן.
כן?
תמיד.
בתשומת לב או פשוט נותן 5 כוכבים לכל אחד?
לא. אם מישהו מעצבן אותי...
מתנקם.
על הבבאלה, מתנקם. רק תמיד אני מקפיד לעשות את זה אחרי שאני יורד, כי אני מפחד שאיכשהו הוא מקבל על זה, אז הוא רואה שהבאתי לו אחד, הוא...
דופק רוורס ודורס אותך, מוריד אותך. אנחנו רוצים לספר לכם שממש בקרוב, בעוד כשבועיים ימים, אנחנו חוגגים 50 לפודקאסט שלנו לדבר, זה לא משמין. אנחנו מתכננים לכם ולנו אירוע מרגש. תשריינו לכם את ה-27 בספטמבר, יום שישי, בשעה 11 בבוקר, אנחנו ניפגש, אנחנו נאכל, אנחנו נשתה, אנחנו נעשה כיף חיים.
נחגוג, נחגוג איתכם, אנחנו רוצים לפגוש אתכם, ואנחנו רוצים שאתם תפגשו אותנו, יהיה כיף.
פרטים נוספים, בקרוב.
בהמשך.
והנה 5 דברים שלא ידעתם, אל תפוח.
עץ תפוחים יחיה 100 שנים, ויניב בקריירה שלו בממוצע 12 טון תפוחים, או 126,000 תפוחים בודדים.
וואו.
זה המון.
לזה אני קוראת פוריות. כן. נהדר. המחשב הראשון של חברת אפל נקרא מקינטוש, שמאחורי השם החמוד והקליט הזה יש סיבה. מקינטוש הוא באמת זן של תפוח, אותו זן בעל קליפה חלקה, אדומה, ירקרקה, שאגב הוא באמת נראה כמו התפוח של אפל, הוא לא מאורך, הוא לא שמנמן, הוא דוגמן.
כן.
זהו המקינטוש.
בסין תפוח נקרא פינג, וגם המילה שלום אומרת ניהו פינג יאו, משהו כזה. ולכן בתרבות הסינית, תפוחים הם מתנה מאוד פופולרית לתת כשאתה מתארח אצל מישהו בבית.
זה כמו שאם אני זוכרת נכון, ביפנית המילה אורז והמילה אוכל זה אותה מילה.
יכול להיות.
כן.
שבאנגלית טי וארוחת ערב זה אותה מילה.
באנגלית המילה טי וארוחת ערב זה אותו דבר?
בבריטית יש להם breakfast, לאנץ' וטי. לא דינר? לא דינר. דינר זה אמריקאי.
מה אתה אומר? בוא נעשה על זה תוכנית יום אחד. אבל זה תוכנית שלמה על מילים.
יאללה.
נרטוט לי פה. הרמב״ם ממליץ על תפוח עץ כדי להתרענן ממצב של שכרות. אחרי ששותים יין, אז הוא ממליץ לאכול תפוח כדי להתמודד עם החמרמורת. זה אגב אולי מסביר את מקור הסנגריה בעצם, שזה שילוב של יין עם תפוחים ופירות נוספים בפנים. אבל עובדה מעניינת נוספת לגבי הרמב״ם, זה שהוא תמיד אמר שזה לא טוב לאכול פירות אחרי האוכל. ובאמת, כשאוכלים פרי אחרי האוכל, זה לא כל כך מרגיש טוב בבטן, אבל יש מספר פירות מצומצם שהוא כן ממליץ לאכול אחרי האוכל, ואלו הם התפוחים והחבושים וגרעיני הרימון.
הוא אומר למה דווקא שלושתם?
אני לא יודעת, אבל אחד הדברים המדהימים אצל הרמב״ם, שהוא פשוט צדק בכל כך הרבה דברים.
כן.
כלומר, גם אם לא היו לו עובדות מדעיות, או זה לא היה מבוסס מחקרית, כפי שאנחנו היום אוהבים בעולמנו, שהכל הוא מבוסס מחקרית, הוא עדיין צדק. או שהיו לו אינטואיציות, או שפשוט היה באמת בעלם מאוד מאוד
חכם. לא, הוא הליאונרדו דה וינצ'י של היהודים.
שלנו.
תכלס. יש למעלה מ-8,000 זנים של תפוחים בעולם, הם מגיעים בגודל מדובדבן ועד למשהו גדול כמו אשכולית. התפוח הכי גדול שנמדד שקל קילו 360.
וואו.
זה המון, זה וואחד טארט תתן.
אתה אוכל את התקופה.
כן.
עכשיו, אתה יודע, אנחנו פתחנו את התוכנית במין חוסר התלהבות כללי לגבי חומר הגלם. מה שנקרא, תחילת התוכנית קצת צלעה לנו מבחינה אנרגטית לתחושתי.
אני אמרתי לך, תפוחים זה כמו פרנז.
מה זאת אומרת?
זה כמו התוכנית, פרנז, חברים.
כן.
כאילו, נחמד, מגניב. יופי שיש את זה כל הזמן, זה זמין בכל מקום, כאילו, לא משנה איזה ערוץ את פותחת, יש פרנדס איפשהו, למי יש כוח לזה?
אני לא יודעת מי נעליו יותר, התפוחים או פרנדס, אבל אני אגיד לך מה, אם אני כן מסכימה. פרנדס. אני אגיד לך מה אני מסכימה.
כן.
בניגוד לתענה שדיברנו עליה שבוע שעבר, תפוחים זה כאילו משהו שכולנו מבינים בו, באמת, אנחנו... יש לנו כבר המון שנים, הרבה זנים פה בארץ. אנחנו, גם כשהיינו ילדים קטנים, כבר הלכנו למכולת, והיה שם שלט מקרטון שהיה כתוב עליו חרמון ודלישס, יונתן, גרנד או גרני סמית, ובשנים האחרונות כתוב גם פינק ליידי. כלומר, בניגוד לדברים אחרים שישבנו פה באולפן והרגשנו שאנחנו מחדשים ומספרים על זנים חדשים ומגלים עולם, פה, וואלה, נראה שכולם, יש להם איזושהי הבנה מסוימת בתפוחים, כי הם תמיד נמצאים שם. אבל בגלל שהם כל הזמן שם, יש בהם משהו קצת יוז'ור. אתה מבין? הם כאילו, הם תמיד שם, הם קיימים, הם לא נדירים, הם לא אקזוטים. בגלל שיש היום יכולת לשים אותם בקירור, אפילו לשנה שלמה, ובאמת חלק מהתפוחים שאנחנו צורכים בחודש יולי-אוגוסט, זה תפוחים שהוכנסו למקרר לפני שנה תמימה, אז כאילו, הם תמיד שם. אנחנו לא מתרגשים לקראת
נכון,
חזרתם.
נכון, זה לא איזה פרי שאת מצפה לו, כמו מנגו, ענבים, אבטיח,
כן.
פירות מגניבים של קיץ.
נכון. אתה הולך לסופר, תמיד יהיו שם את התפוחים. ואני חושבת שיש כאן עוד משהו, לפחות אצלי ברמה האישית. אני כשהייתי קטנה, מה זה קטנה? עד היום, כל פעם כשאני קצת רעבה, אני אומרת לאמא שלי, אם אני רעבה, תגיד, קחי תפוח.
אוקיי.
יש לו מין תפקיד כזה בסתימת רעב מיידית. הוא לא מין משהו שבסוף הארוחה נגיש פלטת פירות ויהיו חתוכים בתפוחים. הוא עושה את העבודה.
הוא לא מרגש. פשוט לא מרגש. לא, באמת. אי פעם אכלת מנגו מתוק, עסיסי, רך, נגסת בו, נעצת שיניים, כל המיץ נזל לך.
כן.
ואמרת, וואו, אני ברגע של אלוהות. זה הדבר הכי מתוק, טעים ונהדר וטרופי שאכלתי בחיים שלי. זה לא יקרה עם תפוח.
אני חושבת שזה קרה לי פעם אחת עם תפוח, בפעם הראשונה שטעמתי פינק ליידי. כן.
מה לך ולא פינק ליידי?
פינק ליידי זה באמת הזן שלא היה כאן בילדותנו. הוא זן שרק לפני כמה שנים התחילו לגדל אותו כאן בארץ. הוא הולך ומשתלט כי השוק הישראלי מת עליו. זה זן מתוק, והוא זן מאוד קריספי, ולמרות שהוא מאוד 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 מתוק, עדיין יש בו את הנגיעת חמיצות הזאת בזווית, שכאילו משמרת את הפרשיות שלו, והוא פציח ברמה שלא תאמן, כלומר, הטקסטורה שלו היא נהדרת. אז אני חושבת שהפעם הראשונה שטעמתי את הפינק ליידי, זה היה מעיף. אגב, פינק ליידי זה סתם השם המסחרי שלו, זה לא באמת השם של הזן הזה. אם אתם רוצים לדעת, אז קוראים לו קריפס פינק. קריפס, לא קריספ, לא קריספי, קריפס, על שם החקלאי האוסטרלי שגידל אותו, פיתח אותו.
גם הגרני סמית, אגב, מגיע מאוסטרליה. אבל נרחיב על זה כשנדבר על זנים.
זה אומר ששנינו אוהבים את הזנים האוסטרליים.
אני מת על הגרני. מה זה מת? אם תפוח, אז רק גרני סמית.
היה לי ברור שזה הזן שלו.
למה?
קודם כל, כי הוא חמוץ וכיפי.
כמוני.
כמוך. בלונדיני כמוך, בהיר כמוך. אבל גם הוא, בדומה לפינק ליידי, אגב, הטקסטורה שלו מנצחת, הוא...
כן, זה הקריספיות האולטימטיבית.
הוא נהדר.
וגם החמיצות הזאת טובה בפירות.
ואפס קמחיות.
טוב למאפים, מחזיק.
אני כמעט אף פעם לא פגשתי גרני שהפך להיות קמחי, בניגוד לכל מיני זנים אחרים שלא נעים לי להעליב אותם, אבל הם מאוד מאוד קמחים.
אוקיי.
אני חושבת שאבל אם רוצים להבין כמה תפוח דומיננטי בחיים שלנו, אנחנו רק צריכים להסתכל מסביב ולראות כמה סמלי תרבות, או כמה אפילו סמלים מסחריים קשורים לתפוח. Mm-hmm. אתה יודע, ניו יורק היא התפוח הגדול, והתפוח המורעל שאימא של גיאה נתנה לה, והלוגו של חברת אפל שזה תפוח נגוס, וחברת התקליטים של הביטלס שנקרא אפל רקורדס, ואין אפילו תפוח יותר מפורסם מזה שנפל ניוטון על הראש. אנחנו לא יודעים אם באמת נפל לו משהו על הראש, אבל נכון. ככה אומרים.
בתרבות האמריקאית, המילה תפוח נפוצה במלא ביטויים. He's the apple of my eye. או bad apple, או an apple a day keeps the doctor away, וגם לגרוגרת הם קוראים אדם זאפל.
לגרוגרת שבגרון.
כן.
מה, בגלל שזה כאילו נתקע לאדם כשהוא בלה את התפוח?
בדיוק.
שזה מדהים, כי מה זה גרוגרת בעברית? תאנה.
תאנה.
תאנה מיובשת.
נכון.
דיברנו על זה שבוע שעבר.
כן.
מקסים. אבל אתה יודע, ניסיתי לחשוב באמת למה התפוח מופיע בכל כך הרבה סמלים מסחריים ובכל כך הרבה אייקונים תרבותיים. ואני חושבת שזה מאוד מאוד הגיוני להשתמש בו, כי יש מאחוריו סאבטקסט מאוד מאוד רציני. בגלל כל הסיפור של אדם וחווה, בעצם ברגע שחברה מסחרית משתמשת בתפוח, ובטח ובטח בתפוח נגוס, היא בעצם אומרת, זו התודעה, זאת הידיעה. אם מישהו נוגס בתפוח, הוא מיד מבין, הוא חווה הערה, הוא חווה תובנה, הוא חווה ידיעה, וזה מה שתחוו אם תשתמשו במוצר שלנו.
זה מאוד מעניין, כי המון שנים התפוח הוא סימל רוע, הוא סימל פיתוי. הלך לכיוונים השליליים, ואת עכשיו אומר דבר מאוד חיובי. מעניין, לא חשבתי על זה ככה.
גם ידיעה, גם אפילו זה שנפל לניוטון על הראש, מה זה אומר? בום, האורקה, מצאתי, גיליתי, נפל לי הסימון. כמו שבתפוח... המון המון מודעות.
כן.
אתה יודע, זה באמת מה שמחבר אותנו לסיפור אדם וחווה. שאנחנו מדברים על זה שאדם וחווה, הם אכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע. ואנחנו מבחינתנו, כשאנחנו חושבים על הפרי, אז אנחנו חושבים על תפוח.
נכון, זה צרוב לנו עמוק עמוק עמוק.
עכשיו, בשום מקום, בתורה או בתנך, או אפילו בפרשנויות המאוחרות, אין שום אזכור שהפרי עץ הדעת הוא התפוח. להפך, יש הרבה סברות אחרות. חושבים שאולי מדובר באתרוג, חושבים אולי שמדובר בתאנה, שזה אגב הפרשנות ההגיונית מבחינתי, כי כאילו, ברור, הם אכלו מהפרי הראשון שהם
ראו,
הם אכלו אותו ומיד התכסו בעלי הראשון שהם ראו. מזל שהם זה לא היה צברוש.
או סברס.
לגמרי. יש כאלה שאומרים שזה אחיתה, שבכלל פרי עץ הדעת היה אחיתה, כי ברגע שעניין של שכר ועונש, הרי מיד אחרי שהם אכלו את זה, אז נאמר המשפט, בזעת הפך תאכל לחם, כלומר שכר ועונש. אכלת את זה, עכשיו תתחיל להתאמץ בשביל הלחם שלך. יש המון סברות, גם גפן מוזכר שם, אגוז, המון אפשרויות. תפוח מעולם לא עלה בכלל כאפשרות. אז למה כן? אז מאיפה בעצם בתכלס הגיע תפוח? משלב הרבה יותר מאוחר, מהלטינית, שבה יש מילה, שורש, מלוס. שזה השורש שהוא גם תפוח, אנחנו יודעים שתפוח בלטינית אומרים מעלה, ובעצם פרי עץ הדעת טוב ורע, המילה רע היא מל, ובהרבה תרבויות תפסו את זה כתפוח, ולכן התחילו לחשוב שפרי עץ הדעת הוא התפוח.
זה נוצר באמת בלטינית, הנצרות התחילה לתרגם את התנך לאנגלית, באזור שנת 1600, אחרי שהמציאו את הדפוס, וכבר היה להם יכולות באמת להפיץ את התורה הזאת להמונים, ובאמת בתרבות האנגלית, כשהיו אומרים פרי, היה או פרי או ברי, והמילה פרי הייתה אפל. היו משתמשים אפל לתפוז, לכל דבר שהוא לא ברי, שהוא לא גרגר. וזה נכנס להם לתודעה, באמת.
הם היו משתמשים במעלה, לדעתי.
לא, מעלה השתמשו האיטלקים, הספרדים, הנוצרים.
אתה מדבר על אנגלית?
על אנגלים, האנגלית. ובאותה תקופה פרחה באמת תרבות של לצייר את כל נושא ה... תורה וגן עדן וזה, וציירו תמיד תפוח.
נכון.
ואנחנו כבר נולדנו לתוך דור שיודע שזה תפוח.
נכון. כשהתחילה באמת האומנות החזותית, אז הציורים של סיפור גן העדן, היה באמת ציור של תפוח כפרי עץ הדעת, וזה התקבע לנו כפרי האסור.
כן.
יש לי עוד נקודה מעניינת, אז מה זה לא קשור לתפוח?
שוט.
המילה פרדס, הרי מילה שמגיעה מפרסית, והמשמעות שלה, זה גן עצים, בוסטן. וגן עצים, אותו בוסטן, תורגם אחר כך באנגלית והפך להיות גן העצים של אדם וחווה, ומשם זה הפך להיות מפרדס לפרדייז.
וואו.
ושם זה הפך להיות גן עדן.
מגניב.
You like?
כן, זה צריך להיות בחמש עובדות באיפשהו.
אבל זה פרדס, תפוחי, זה תפוח זהב בעצם.
מדהים.
והמילה תפוח היא מילת אם שממנה נובעים הרבה פירות אחרים. כלומר, יש לנו את הפום דה אמור, שזה בעצם תפוח האהבה או העגבניה, ותפוח זהב, אתה מבין? או תפוח אדמה, פום דה טר. בסופו של דבר, המילה תפוח היא פרי.
נכון.
אתה רוצה לספר לנו קצת מאיפה מגיע תפוח לעולם?
מה זה תפוח? תפוח זה פרי של עץ ממשפחת הוורדים. הוורדים כבר לא נפוצים היום כמו שהיו פעם, אבל לי בחצר של אמא שלי היו מלא שיחי ורדים, ובאמת הפרי שיוצא לוורד נראה כמו תפוח קטן.
נכון.
הגלגל ותפוח כמו תפוח. הרבה יותר קטן אבל. התפוח המקורי זה זן שנקרא מלוס סיברסי. וזה זן שגדל במרכז אסיה. מערב סין, קזחסטן או קירג'יסטן. עכשיו, הזן המקורי הזה עדיין קיים היום, ובסיום ההסבר שלי גם הוכיחו את זה, כיוון שפיצחו את גנום התפוח.
אגב, הרבה מזני התפוחים הם פשוט מה שנקרא אכלאות טבעיות,
נכון.
שהתפוח בעצמו יצר זן טבעי.
נכון, ממש. אגרניסמית למשל. אבל נגיע לזה אחר כך.
אז הוא הגיע ממרכז אסיה.
הוא הגיע ממרכז אסיה. יש תיעוד על אלכסנדר הגדול שמצא תפוחים גמדיים בקזחסטן ב-328 לפני הספירה. בספרות הכתובה יודעים כבר שבמאה השמינית הספירה, הקיסר הרומי הראשון, קרל הגדול, שכבש את כל יבשת אירופה והתקדם לכיוון אסיה, מגיע לצרפת, לנורמנדי, ומורה לתושבים לעקור את כל עצי הפירות שלהם ולשתול במקומם עצי תפוחים. אגב, אנקדוטה קטנה, קלבדוס, המשקה, משקה התפוחים, שמגיע מנורמנדי.
כן.
בגלל שזה מה שמגדלים שם ומתמחים בו כבר מאות שנים.
כן.
והמילה קלבדוס היא מגיעה מהמילה קרלוס, שזה איזושהי אונייה ספרדית שהתעסקה שם בחופים, והיה איזשהו שיבוש במהלך השנים, והפך לקלבדוס, והיום אחרי המהפכה הצרפתית החליטו לקרוא לכל האזור קלבדוס.
אני בהלם.
כן?
כן. יש לי טיפה סלט פירות בראש, אבל כן.
טוב. במהלך כל האלפייה הראשונה לקיומו של האדם המודרני, בוא נקרא לזה, יש הרבה תיעודים במיתולוגיה הנורדית, הגרמנית, האנגלית. Mm-hmm. במיתולוגיה הנורדית, האלה עיתון מספק את תפוחים לאלים כדי להעניק להם חיי נצח. בקברים קדומים של עמים גרמנים ונורדים נמצאו תפוחים שקבורים יחד עם המתים. כנראה יש לזה איזשהו משמעות בפרקטיקה דתית.
בקיצור, עתיק מאוד.
אבל...
כן.
נדלג קדימה. רוב זני התפוחים שאנחנו מכירים קיימים 150 שנה, לא הרבה יותר. כל הזנים שאנחנו מכירים, כמו הגרני סמית שקיים מאזור 1800, הפינק ליידי שאת אוהבת שהוא זן חדש יחסית, הזנים הגדולים הם זנים מאוד מאוד צעירים.
זה מאוד מעניין. אני אגיד לך למה זה מעניין.
כן.
קודם כל זה ישר זורק אותנו להגיד, רגע, איפה הזנים האחרים? האם אנחנו רוצים אותם? האם אנחנו מתגעגעים אליהם? אני משערת ש...
אני יכול להגיד לך שחד משמעית לא.
הם פחות מתוקים?
הם חמוצים. הם מאוד מאוד חמוצים.
אני אוהבת נגיד... חמוצים. גרני
לא,
סמית
לא,
הוא,
זה לא חמוצ,
הוא,
זה...
הוא אליפות עולם.
זה לא חמוץ גרני סמית. זה חמוץ לימון.
מה רע?
אי אפשר לאכול לימון ככה, כמו תפוח.
אוקיי.
וגם תפוח אפשר לאכול שהוא מאוד חמוץ. למשל, ביבשת אמריקה יש זן מקורי של תפוחים. זה נקרא קרב אפל. מי שראה את משפחת סימפסון, זו הייתה מורה של בארט. Mrs. Crab Apple זה תפוחים חמוצים מאוד, בלתי אכילים, קטנים, קשים. המתיישבים הראשונים, הספרדים, הביאו את התפוחים המתוקים האירופאים ליבשת, והתפוחים כבשו את כל היבשת, כיוון שסוף סוף הם מצאו פתרון אכיל וטעים לפרי מקומי שהם הכירו.
אתה יודע, אבל נקודה מאוד מעניינת, אמרת שהרבה מזני התפוחים הם חמוצים, יש גם כאלה מרירים, וגם הזכרת את קלבדוס. אז היום כשמכינים ברנדי תפוחים בקלבדוס, הם הרבה פעמים משתמשים ב-100-200 זנים באותו בקבוק. וחלק מהזנים הם בכלל לא מתוקים. הם חלקם חמצמצים, הם חלקם מרירים, בשביל להגיע לאותו איזון במשקה שאנחנו כל כך אוהבים.
וזה מביל אותנו להיום. ב-2010, מדענים איטלקיים פיצחו את הרצף גנום של התפוח. זה היה גולדן דלישס. והם מצאו שיש בו 57,000 גנים בגנום, ברצף. שתביני איזה פרי מסובך זה, כיוון שלאדם יש באזור ה-30,000.
מה מסובך בתפוח?
אז הנה. ועל ידי זה שפיצחו את הגנום, הצליחו להבין שבאמת הזן שמשותף לכולם, זה אותו זן שאמרתי בהתחלה.
הסיברסי.
הסיברסי, כן.
אוקיי, זה מאוד מעניין. אז באמת אנחנו דיברת על מעל 8,000 זני תפוחים, שהם נבדלים זה מזה בצבע, בטעם, במרקם. בצורה, באקלים אליו הם מותאמים, בעמידות שלהם למחלות, באורך חיי המדף, דברים שהם מאוד מאוד חשובים גם מבחינה שיווקית. ולמה אני מזכירה את העניין הזה? בעיקר את עניין האקלים. כי אנחנו פה בארץ יודעים שהיו כאן תפוחים בימי התורה, אנחנו יודעים שזה כנראה לא אותם תפוחים שאנחנו מכירים אותם היום. כשהתחילו להגיע לכאן, מתיישבים מאירופה, הם רצו את התפוחים, לא את התפוחים שיש בארץ ישראל, הם רצו את התפוחים שהם מכירים מאירופה. ואז התחילו לנסות לייבא זנים חדשים לישראל. עכשיו, זה בעיה, רוב מדינת ישראל לא מתאימה לגידול תפוחים.
לגידול שצריך הרבה קור.
צריך המון קור.
הוא אוהב קור.
נכון. אז זה, אתה יודע, הסיבה שכשאתה נוסע לצפון הארץ, לגליל ולגולן, אתה רואה שמטעי תפוחים נהדרים, וזו הסיבה שאתה נוסע בצפון איטליה. לפני שנתיים הייתי בצפון איטליה בדולומיטים. הכל שם מפוצץ, מטעי תפוחים מדהימים ביופיים, לא גדולים אגב, לא ענקיים כמו הזנים שאנחנו מכירים מארץ. בארץ אוהבים זנים, אוהבים תפוחים גדולים.
כן.
הם קטנים, הם חמודים, הם קריספים, והקור עושה להם רק טוב. עכשיו, לא רק שהוא צריך קור התפוח, הוא צריך גם משרעת, כלומר, הוא צריך שביום יהיה הרבה שמש, ובלילה הוא צריך את הקור, הוא צריך גם משרעת טמפרטורות. זה משהו שמאוד מאוד חשוב, בעיקר בשביל הזנים האדומים, שהם יהפכו להיות אדומים. זו הסיבה שבארץ אנחנו נראה את זה בעיקר בצפון. יש גם זנים שגדלים לא בצפון.
יש, בואי נגיד לך. תפוח ממוצע צריך 500 שעות קרות כדי להתחיל להניץ ניצנים. מרגע שכבר הנצו הניצנים, אז הוא באמת צריך את ההפרש הזה בין יום קר,
כן.
בין יום חם ללילה קר. יש זנים מאוד מאוד ספציפיים, שכבר אחרי 200 שעות ולא אחרי 500 שעות, מתחילים להניס את הניצנים, והם חיים בטמפרטורות הרבה יותר חמות. אחד הזנים האלה זה האנה. האנה
זה
שהוא,
זן ישראלי.
זה זן ישראלי, פיתוח ישראלי, שפותח פה בקיבוץ עין שמר, שמבשיל מאוד מאוד מהר, לא צריך את הטמפרטורות הנמוכות מאוד. הזן הזה זה כמעט זן התפוחים היחיד שגדל באפריקה.
זה זן שבאמת לא צריך כל כך הרבה קור, הוא זן מאורך. אני מזוכרת אותו מהילדות, כי פתאום זה היה מין תפוח שמגיע גם בעונה קצת אחרת. הוא היה לדעתי מקדים את כולם, אם אני זוכרת נכון. אני לא אוהבת אותו. זה לא נעים כל כך להגיד את זה, כי הוא פיתוח ישראלי וגאווה לאומית, אבל יש בו משהו קצת כמחי. באנה, ולדעתי הוא לא משהו.
איזה תפוח אתם אוכלים בראש השנה? טובלים? איזה זן?
אנחנו?
כן, משפחת אנזל.
אנחנו באמת קונים כמה זנים, זה נורא יפה שהצלחת, יש בה גם את האדום וגם את הירוק וגם את הוורדרד של הפינק ליידי. גם אצלי כל אחד מבני הבית באמת נבדל זה מזה, כלומר נורי אוהב את הפינק ליידי, אור אוהב את החרמון, זה מקסים אגב בעיניי שהוא מעדיף את החרמון על פינק ליידי, כלומר הוא אמר לי, הפינק ליידי קשה לי מדי, אני אוהב שזה טיפה יותר רך, לא מאוד רך, לא כמו האנה וכל אלה, אבל אני אוהב שזה קריספי, אבל לא קריספי מדי. זה ככה תמיד מציף את הדיון הזה על כמה טקסטורה היא חלק בלתי נפרד מהנאה שלנו מאוכל.
כן.
אז סטיתי, אז הוא אוהב את החרמון, אני מתה על הגרני, על החמוצים, ואף לא שאלתי את עומרי מה הוא אוהב. עומרי הסתגלטה.
הוא אוכל מה שאת שמה לו, בפניו.
אבל זו, אני בטוח מערבבת.
אצלנו, לדעתי, אוכלים רק את הגרני.
הירוקים.
הירוקים, הקשים, אפילו קולפים אותם. למה בכלל אנחנו אוכלים תפוח בדבש? מאיפה המסורת הזאת בכלל הגיעה?
שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה.
אבל התפוח הוא מתוק והדבש הוא מתוק. למה צריך דאבל מתוק?
שתהיה מתוקה בטוח.
אז דווקא לא.
שתהיה עוד יותר מתוקה.
לא, דווקא הסיבה שבוחרים לטבול תפוח בדבש היא כי יש פה שני סוגי מתיקות שמסמבלות את הדברים הטובים שבחיים שלנו. התפוח הוא מתוק כמו שהחיים הרגילים שלנו מתוקים. את פוגשת גבר, עומרי, את מתאהבת, טוב לך כשאת רואה אותו, טוב לך כשאת רואה את הילדים שלך. זה התפוח, זה הנעימות והטובות והמתיקות הטבעית שאנחנו מסתובבים בעולם שסביבנו.
כן.
אבל הדבש הוא מתיקות בעייתית מאוד. כי כדי לרדות דבש צריך להקץ על ידי דבורים. בדבש יש גם עוקץ. המתיקות של הדבש מסמלת, למה את מחכת עליך?
כי גדלה עליך כיפה בזמן שאתה מדבר.
המתיקות של הדבש מסמלת את הדברים המתוקים שמגיעים בעקבות איזשהו קושי כשאנחנו מתגברים עליו. כשאנחנו מבריאים אחרי מחלה, כשאנחנו חוזרים אחרי פרידה, כל הדברים האלה, המתיקות שלהם היא כפולה מהמתיקות הרגילה של החיים שלנו.
שלא רק שמתוק לנו, למתוק לנו אחרי שידענו גם את המר.
את המר. ולכן טובלים תפוח בדבש שידעו
like
גם את המתיקות הרגילה וגם את המתיקות של הקשיים.
אני חייבת להגיד שאצלנו אוכלים תפוח בדבש לאורך כל השנה, כי אנחנו היה איזה שלב, נראה לי לפני איזה שנתיים, שהיינו, ישבנו בראש השנה, וכל כך התענגנו על התפוח בדבש, שאמרנו, למה אנחנו לא עושים את זה יותר? ומאז אני הרבה פעמים מגישה לנורי, אחרי הצהריים, תפוח בדבש.
באמת?
כן, הוא מת על זה. עכשיו, אם אתה כבר דיברת איתי על ראש השנה,
כן.
אז יש את העניין הזה שאתה מגיש את התפוחים לשולחן, ועד שאתה אוכל אותם, ועד שאתה תובל אותם בדבש, הם משחירים, שזה מעצבן.
זה מעצבן.
אתה יודע למה הם משחירים?
אני יודע למה הם משחירים.
אז תסביר לי למה, כי לי יש פתרון להשחרה הזאת. יש לי רגע של עודתה.
תפוח הופך לחום בגלל החשיפה שלו לאוויר.
ברור.
יש בו...
מתחמצן,
יש בו חומרים שמחזקים את המלנין בבשר שלו והופכים את זה לחום.
כאילו, בקיצור משתזף, אתה יודע, מלנין זה אותו חומר שגורם לנו לראות יותר חומים אחרי שאנחנו משתזפים.
אגב, יש זן מיוחד שנקרא זן ארקטי של תפוחים, נכון, שהוא לא מתחמצן.
אוקיי, אז אני אגיד לך איך אני מתגברת על עניין ההשחרה. יש כל מיני שיטות, בסוף אני אגיד לך מה אני עושה.
כן עודתה.
אוקיי. יש כמה שיטות. השיטה הכי קלה והכי מוכרת זה פשוט לקחת מים ולשים בהם לימון. Mm-hmm. בערך על כל כוס מים, כף מיץ לימון אולי לא צריך יותר מזה.
כן, הלימון מונע את ההתחמצנות.
בדיוק, ואז משרים פשוט את פלחי התפוחים בתוך המים המיץ לימון, אבל ממש לשתי דקות לא יותר מזה. זה לא ממש משפיע על הטעם, אבל בעיניי זה כן טיפה משפיע על הפריחות. יש עוד כל מיני שיטות. Mm-hmm. יש שיטה של לשים חצי כפית מלח בליטר מים, זה גם. אתה שם בפנים את התפוחים, חצי כפית מלח בליטר מים.
חידשת לי.
שזה נחמד, בגלל שזה לא משפיע על הטעם, אבל גם אם זה משפיע על הטעם, זה משפיע לטובה. כי אנחנו יודעים שקמצוץ של מלח בתוך משהו מתוק, רק מחמיא למתיקות.
כן.
אז זה מאוד נחמד. קראתי באיזשהו מקום שאפשר לשים את זה בספרייט.
זה אותו דבר, זה מים לזה חומצה. כן.
חומצה, אבל לא רוצה לנסות. ויש שיטה מאוד מאוד מעניינת של להרבב בכוס מים קצת דבש. Mm-hmm. כפית וקצת דבש ככה, להרבב ולשים לתפוחים, ואז גם אם זה משפיע על הטעם של התפוח, זה לא נורא, בגלל שממילא אנחנו הולכים לטבול את התפוח בדבש.
כן.
אבל אני רוצה לספר לך את השיטה שלי.
Go for it.
אני חותכת את התפוח ומרכיבה אותו מחדש.
סליחה?
אתה חותכת את התפוח? הרי מה גורם לו בעצם להשחיר? המגע שלו עם החמצן, נכון. עם האוויר. אתה חותך את התפוח סביב הליבה, יש גם את המכשירים האלה, אלה שאתה מכניס את התפוח ועושה לו כזה, ואז הוא ישר, כל הפלחים נופלים הצידה והליבה נמשרת באמצע. חבר את זה בחזרה, אתה יכול לשים גומיה כזאת מסביב.
תקשור אותו טוב, שלא יזוז.
וזהו, ואז הוא חתוך, ושנייה לפני שמגישים, פשוט פותחים אותו מחדש.
אבל מה, כי את לא מקלפת.
אני לא מקלפת.
רק חותכת.
מי מקלף תפוחים?
הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים.
אבל כל הוויטמינים בקליפה.
בהרבה פירות וירקות, ועדיין הרבה אנשים אוכלים מלפונים מקולפים, תפוחים מקולפים, וחצילים מקולפים.
אני מתה על הרגע הזה שהשיניים שלי מבקעות דרך הקליפה ומגיעות לבשר התפוח. יש משהו בשינוי טקסטורה הזה שאני מתה על זה.
דאבל טקסטורה זה תמיד כיף.
אני חושבת אבל שזה אחד הדברים המטרידים בתפוח. העובדה שהוא באמת יכול לחיות במקרר לאורך זמן, קצת כמו קרוב. כלומר, אנחנו יודעים שהיום הרבה מהתפוחים שאנחנו קונים, הם באמת היו בקירור לאורך המון המון זמן. אבל זה לאו דווקא בגלל שמישהו העביר אותו איזושהי מניפולציות. תפוח מיסודו באמת מחזיק טוב בקירור. ברור שמעבירים איזושהי מניפולציות כדי שזה יהיה שנה, אבל באופן טבעי לא מדובר בפרי כמו ענבים שאחרי 4 ימים נהיים עצובים במקרר. תפוח, אתה קונה אותו. בוא נה, אחרי שבועיים הוא נראה סבבה במקרר. ואני אגיד לך משהו עוד יותר מעניין.
כן.
שהערכים התזונתיים שלו לא כל כך נפגעים בזמן הקירור הזה. זה דבר מדהים, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים ירקות ופירות שנמצאים במקרר מאבדים חלק מהערכים. ודווקא תפוח מצליח לשמור לא מעט מהערכים שלו. יש לו את הסיבים התזונתיים, יש את הפנולים, את הנוגדי חמצון, ומחזיקים קירור. תייבשו תפוחים במקרר בקיצור.
תראי, אנחנו שומרים אותם במקרר, וזה סבבה וטוב. אבל כשהם מגיעים אלינו, באמת, כמו שאמרת, הם מגיעים אחרי כמה חודשים או שנה בקירור, והם לא רק מגיעים מקירור, שומרים אותם שם בתנאי אקלים מאוד מאוד מיוחדים.
שזה נורא.
שזה נורא, ואלה נשמרים בקירור במחסנים מאוד גדולים, שמלאים בפחמן דו-חמצני, על מנת לדכא את גז האתילן. יש שני דברים שעושים לתפוח באופן כללי, לתפוחים התעשייתיים, לא האורגניים, נדבר על זה אחר כך. בגדול מרססים אותם עם מטיל ציפלופרופן, זה מין...
נשמע בריא.
זה נשמע מאוד בריא. זה חומר כימי שחוסם את הקולטני אתילן של התפוחים, זה מונע מהם להבשיל. ודבר שני, שומרים אותם באמת בקור נמוך, מתחת לשבע מעלות, עם הרבה פחמן דו-חמצני, שגם מעכב ומדכא את האתילן שלהם, שגורם להם להבשיל. ובאמת, אם שמים תפוח בתוך שקית יחד עם בננה או עגבניה או כל דבר, האתילן שהוא פולט גורם לשאר הפירות והירקות לידו להבשיל נורא נורא מהר.
נכון.
אבל הדבר הזה ייבש לי את הגרון. ואת הכנת שם משהו, אז...
הרבבתי.
הרבבת.
כן, אני הרבבתי כאן משהו. תקשיב, תוכנית על תפוחים.
כן.
תהינו מה נשתה.
כן.
ויש הרבה דברים שאפשר לשתות מתפוחים. אפשר לשתות קלוודוס, אותו ברנדי תפוחים שמגיע מאזור נורמנדי. אפשר לשתות סיידר תפוחים, שזה, אני מת על סיידר תפוחים. בעיקר בגלל שאני לא כל כך אוהבת בירה, אז זה ממש ממש מגניב, כי סיידר תפוחים זה בערך אותו ריכוז אלכוהול, והוא מאפשר לי ככה לשתות משקה מוגז ומרווה, וזה כיף. אגב, אתה יודע שסיידר תפוחים זה בעצם הבירה של הצליאקים.
טם טם טם.
חשבת על זה?
לא, לא חשבתי על זה, אבל זה נגיד טעים, ובירה...
פחות.
פחות.
כן. בטח יהיו כמה שיחלקו עלינו.
כן.
וחשבתי אפילו שיש שנפס תפוחים, שזה גם דרינק...
בד אפל, כן.
בד אפל.
כן.
אבל החלטתי להתחכם.
הבה נתחכמה.
הבאתי לך קיר נורמנד.
מה זה?
קיר נורמנד זה גרסת הקיר של אזור נורמנדי. קיר, אנחנו יודעים שזה משקה שהוא קצת קרם דה קסיס עם יין לבן. קיר רויאל זה קרם דה קסיס עם קצת שמפניה.
כן.
קיר נורמנד זה קרם דה קסיס עם סיידר תפוחים. וזה טעים. התפלצנתי עליך.
ממש.
אני מתנצלת.
לא, דווקא חמוד.
אז לחיים כפרה שלי.
חיים. אגב, מקור המילה סיידר, טעים?
אתה יודע מה מקור המילה סיידר?
כן, את גם. בוודאי.
חשבתי לשמור את זה לשיא.
לא, אז אני דווקא לא אגיד אותו, למרות שאני יודע מה מקור המילה.
תגיד.
לא, כי אני רואה שאת פורחת, אז תפרחי
למיקרופון. אני מזדקפת,
נכון? ממש.
סיידר זה עיוות של המילה שאיחר.
טעם, טעם, טעם.
זה כל כך מענג.
המקור של המילה סיידר היא מעברית.
איזה דבר מדהים זה. אתה לא מאמין מה היה לי עכשיו באיטליה.
מה היה לך עכשיו באיטליה?
נכנסתי, אתה לא מאמין. הייתי בפורטופינו, שזה מין עיירה בליגוריה, לחוף הים הליגורי שם. נקלעתי לעיירת נופש הזאת, באמת מדובר שם בעשירי עולם שמגיעים להעביר שם את הקיץ. הכל הרבה יותר מדי יקר. זה מין נמל קטן וחמוד, עם שיש בו כמה סירות קטנות, ואז מגיעות בערב יחטות טורטלים קשות. אוקיי? כאילו, הצטלמנו על רקע כמה יחטות שם, כי רק כאילו האמנו שמישהו מסוגל להיות כל כך גרוטסקי, בלהביא יחטה עם אורות כחולים כאלה.
כן.
וג'קוזים נצנץ כזה, כאלה. לא משנה, זה לא קשור. בקיצור, אני נכנס שם לגלריה, וגלריה של כל מיני פסלים והכל, ונורי מתקרב לאיזה פסל של קונכייה ענקית. ואז כאילו הוא אומר, אמא, אמא, תראי, קונכייה, קונכייה. עכשיו, הוא לא אמר קונכייה, הוא אמר קונכייה.
קונכייה.
יצא לו, אמר קונכייה.
כן.
ואז היא הסתכלה עליי המוכרת, והיא אומרת לי, מאיפה אתם? אז אמרתי לה, מתל אביב. אז היא אומרת לי, קונקילה.
קונקילה? כך קוראים לזה?
כן, קונצ'ה בספרדית, קונקילה באיטלקית.
מגניב.
ואז אמרתי לה, יואו, ואז היא אומרת לי, יואו. ואז היא אומרת לי, את המשפט הכי לא יאומן. היא אומרת לי, אין דבר שאני יותר אוהבת. מנדידה של מילים בעולם, אני אומרת לה, לא!
פגשת את הסולמייט שלך.
נפרדנו בנשיקות וחיבוקים אחרי שכל אחת סיפרה לשנייה כל מיני דברים על מסע של מילים בעולם.
חמודת.
מהמם.
כן.
כן.
טוב. התפוחים שם אורגנים?
באיטליה?
כן.
אני באמת לא יודעת.
את לא יודעת.
אני יכולה להגיד לך שאיפה שאנחנו גרנו שם, אז גרנו באיזה מין כמו בתוך כרם זיתים כזה, והיה שם מלא ירקות שגדלים בגינה, ואני מאמינה שהם היו אורגנים, בכלל לכל אחד שם יש שם את החלקה שלו בחצר האחורי.
זוכר את העגבניות היפות שפרסמת.
יוס, עגבניות.
כן.
עגבניות שהן פשוט לא צריכות כלום, כאילו אתה טורף אותם ככה, בלי מלח, בלי כלום, פשוט אוכל אותם...
כמו תפוח.
פרי, כמו תפוח!
אם תהיתם, למה מדברים על עגבניות? כן.
והיה שם גם תפוחים, והם היו טעימים ונהדרים, והם בוודאי היו נטולי שעבה. האם הם היו גם לא מרוססים? אינני יודעת. אני לא יודעת כמה זה אפשרי לגדל תפוח אורגני, זה נראה לי נורא קשה.
תפוח עומד במרכזו של הפרדוקס האורגני. הפרדוקס האורגני אומר שככל שיותר קשה לגדל ירק בצורה אורגנית, ככה אתם רוצים להתרחק כמה שיותר מהגרסה הלא אורגנית המתועסת שלו.
עוד פעם? שוב, ככל שיותר קשה לגדל אותו אורגני, כך נרצה יותר לאכול אותו אורגני. זה מה שאתה אומר בעצם.
נכון. ככל שירק יותר קשה לגדל אותו אורגנית, הוא יותר מרוסס וראי לנו בגרסה הלא אורגנית שלו. מה קורה? בארץ, בישראל, כמעט ואין תפוחים אורגניים.
נכון.
פחות מ-50% מהתפוחים האורגניים שצורכים בישראל, מקורם בישראל.
אני קונה אורגני הביתה.
והוא מיובא, סביר להניח, מחול. וזה פרדוקס מאוד גדול בעצמו, כיוון שאם אנחנו רוצים לאכול אורגני, סימן שאכפת לנו מבריאות, מאיכות הסביבה, אורגני. המילה הזאת פחות או יותר מסבירה את עצמה. אבל אם אנחנו רוצים תפוח אורגני, סביר להניח שהוא מיובא. ואם זה תפוח מיובא, אז הוא נוגד את כל אמות המידה שאנחנו מבססים עליהם, את הקונספט
הזיהום אוויר, מטוסים והכל.
בדיוק. מה שקורה זה שהתפוחים רגישים מאוד לאיזשהו טפיל ישראלי ומחלות שבאירופה אין אותם.
אוקיי.
ולכן במדינת ישראל מאוד 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 קשה לגדל תפוחים בלי לרסס אותם בכבדות. באירופה אין את הטפילים האלה, ולכן הרבה יותר קל לגדל אותם.
מעניין מאוד.
בלי ריסוס. מעניין. אבל, כמו שאמרנו מקודם, במדינת ישראל יש תפוחים במשך כל השנה, ויש את הרצון באמת של הישראלים לאכול תפוחים כל השנה, לא רק בעונתם. ובגלל שיש כל כך מחסור בעונות מסוימות, אז מייבאים ומייבאים ערימות של תפוחים.
אני חושבת שבאמת בפרי כזה, שאנחנו אוכלים אותו על קליפתו, זה כן כדאי מאוד לאכול אותו אורגני, לפחות אצלנו כאמור אוכלים אותו על קליפתו. אמרת ככה, מי שאוכל אורגני יותר אכפת לו גם מהסביבה. אני חייבת להגיד שיש לא מעט אנשים שכן אכפת להם לאכול אורגני ממניעים בריאותיים, באמת של פחות חומרי הדברה על הגוף והכל. לא כולם עדיין קישרו את העניין הזה גם לעניין האקולוגי, שברגע שאתה אוכל אורגני אז אתה גם פחות מזיק לאדמה, ובהמשך אתה גם פחות מזיק למקורות המים וכו וכו וכו. ובאמת כשאתה אוכל אורגני אתה אוכל יותר מקומי, ולכן גם פחות תובלה ולכן פחות זיהום אוויר. כלומר, המילה אורגני היא אכן מחבקת בתוכה כל מיני מושגים שהם גם אקולוגיים, אבל לא בהכרח. כלומר, הייתי באמת רוצה לחשוב שמי שרוצה לאכול אורגני, אז אכפת לו גם מהפלנטה. אבל אנחנו עוד לא שם, אנחנו בדרך.
נכון, תראי, זה כמו הטבעונות. טבעוני שלא יאכל בשר, אבל כן יחגור חגורה שעשויה מאור פרה, יהיה טבעונים שיגידו, אתה נוגד את כל העקרונות של עצמך.
אני חושבת שרוב הטבעונים לא יחגרו...
רוב הטבעונים ההארדקור, ויש טבעונים שהם יותר לייט, והם לא נותנים לדבר להשפיע על כל הזוויות בחיים שלהם. לא יחליפו את האוטו, כי המושבים של האוטו עשויים מאור, למשל.
מצד שני, אני מאוד מחבקת כל שינוי שהוא.
כן.
חלק מהנושא שאני חשוב לי לדבר עליו, הנושא של קולינריה מודעת, אז העניין הזה שבאמת כל שינוי קטן הוא משהו. כלומר, אם למישהו אכפת לאכול אורגני, כרגע רק בגלל מניעים אגואיסטיים של להכניס לגוף שלו משהו שהוא יותר בריא, והוא לא חושב עדיין על הפלנטה, זה בסדר, כי הוא כבר עשה איזשהו צעד אחד לקראת מודעות. בשלב השני, באמת, נשאלת השאלה הזאת, שהיא מאוד 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 חשובה, והיא מעלת הפרדוקס האורגני שהעלית, האם בגלל שאני רוצה לדאוג לבריאות של המשפחה שלי, ואני רוצה לאכול אורגני, האם זה הגיוני שבגלל זה אני אוכל תפוח שהגיע מהקצה השני של העולם, ועבר תובלה שמזהמת את האוויר בצורה קטסטרופלית.
ופוגעת את אותה פגיעה באוויר שאנחנו נושמים.
נכון, אבל אתה יודע, עדיף צעד קטן מאשר כלום, ורוב האנשים קשה להם לעשות את הכל או כלום. הם צריכים לעבור איזושהי דרך בעולם המודעות, וכל צעד קטן הוא צעד קטן לאדם וצעד גדול בסופו של דבר לאנושות, כי אם כל אחד מאיתנו יעשה צעד קטן, אז בסוף ההשפעה, האפקט הכולל הוא מאוד מאוד גדול.
כן. זה נכון. זה הרבה שקלים מצטברים להרבה שטרות.
כן.
בסוף.
נכון.
יפת, היית עכשיו בבוסטן הזה שלכם, ראית עצי תפוחים איזה יפים הם? זה לא עץ מהמם?
עץ תפוח הוא עץ נפלא, אתה יודע למה הוא יפה? הוא פרוע.
יהושע פרוע.
יהושע פרוע. הוא כאילו מין עץ כזה גם נורא חכם, שאתה אומר, בוא נו, הוא לא מבזבז את האנרגיה שלו על אלים עכשיו. הוא מפוצץ תפוחים, הוא מלא תפוחים, הוא כאילו לא יבזבז את האנרגיה שלו בלגדל מסביבו פריזורה.
כן.
הוא מגדל תפוחים.
כן.
ובגלל זה הוא גם נורא ערום אחרי שכותפים את התפוחים, לא נשאר בו הרבה.
כי הוא לא הכין אלים להתכסות בהם.
נכון. זה באמת העץ תפוחים שאני ראיתי עכשיו באיטליה. אבל אתה נסעת לאחרונה לגליל, לגולן, אתה ראית איך עצי התפוח נראים היום בגולן?
אני בסוף השבוע הזה נוסע לגולן, ואני אחפש.
זה מדהים. הם נראים אחרת לגמרי. התחילו לגזום אותם ולשתול אותם קצת אחרת. הם בעצם, אם פעם הם היו כאלה פרועים, אז עכשיו שותלים אותם כמו קירות כאלה, בשביל שיגדלו בצורה יותר ארוכה. מכמה סיבות? א', אתה יכול ככה לשתול הרבה יותר עצים פר שטח, בצורה יותר צפופה, אבל יותר חשוב שבעצם תפוח צריך להיחשף לשמש בשביל להבשיל, בשביל להאדים, בשביל שהלחיים שלו יסמיקו. אז התפוחים, בעיקר האדומים, חייבים את השמש כדי להאדים. אז ברגע שאתם מגדלים אותם בצורה יותר מאורכת, אז יותר תפוחים נחשפים לשמש. הם יותר מאדימים וגם התפוקה עולה, כלומר יש יותר תפוחים פר עץ. אז ותחשוב שאם אנחנו הרי כותפים מהעץ באופן סלקטיבי רק את התפוחים הבשלים והאדומים, כי הם אלה שהשוק יחפש, אז יש משמעות מאוד מאוד גבוהה לזה שהרבה יותר תפוחים, כמעט פי שניים תפוחים, מאדימים על העץ בגלל צורת הגידול החדשה הזאת.
כן. אגב, רוב זני העצים של התפוחים שמגדלים למטרות חקלאיות, הם זנים גם מדהים, שבאמת תוכננו ככה שהם יהיו נורא נמוכים, כי עץ תפוחים בטבע יכול להגיע גם ל-12 מטר.
וואו.
שזה בניין של 4 קומות.
וואו.
וקטיף תפוחים הוא קטיף ידני הרי. נורא קשה לטפס לקומה רביעית כדי לקטוף תפוח. ובאמת כל העצים האלה שאת מדברת עליהם, גם בצפון וגם בליגוריה וכל העולם, הם עצים הרבה יותר נמוכים. לא נותנים להם לעבור את ה-2.5-3 מטר.
השאלה אם הם יכולים לגדול עד 10 מטרים, 12 מטרים, או שהם בכלל לא יכולים?
לדעתי זנים מיוחדים, אבל בואי נדבר עם חקלאי ונשאל אותו כל מיני
דברים. את כל השאלות.
כל השאלות.
יאללה.
שלום.
עמי?
שלום.
הלאה.
אז אנחנו התקשרנו לעמי ברקוביץ', חקלאי שמגדל תפוחים וגם פירות יער ממושב שעל שבצפון. מומחה תפוחים מספר אחד, אני קיבלתי עליך מלא המלצות, אז...
רגע, עמי, איזה סוגי תפוחים אתה מגדל?
יש לי למעשה 12 זנים של תפוחים.
שזה לא מעט.
איזה זנים?
של כל ה-12.
בטח.
תן את המיוחדים.
למה? שיתן את כולם, אני מעניין. אני אוהבת גם את הפשוטים.
יש את הזנים שנפוצים היום, זה הפינק ליידי, חרמון, שאנחנו קוראים לו סטארקינג, גולדן דלישס, סמית, אלה הזנים העיקרים שנמצאים היום בשוק.
החשודים המיידיים.
מה קרה עם הפינק ליידי? איך זה קרה שפתאום הוא בכל מקום? הוא לא היה כאן עד לפני 10 שנים.
נכון, זה זן חדש, שכבש לארץ. לא את העולם, בהכרח, הוא זן חשוב מאוד, אבל יש זנים נוספים שבדעתי לא פחות טובים ממנו, אבל הם לא תפסו בשוק המקומי.
ואתה עדיין מגדל אותם.
כן, למשל זן שהוא הכנו להיט, זה פוג'י, זן מתוק מאוד, קריספי.
זן יפני במקור.
חיי מדף ארוכים מאוד, זאת אומרת, הוא נשמר מצוין. השוק בעולם מאוד אוהב אותו, ובארץ הוא לא תפס.
למה?
משטוענים שהמראה שלו לא מספיק יפה. לדעתי הם לא מבינים.
איזה עוד זנים מיוחדים?
זנים נוספים. היום זן שנקרא גרנד אלכסנדר, זן חמוץ. הסמית החליף אותו. הוא החליף אותו לא בגלל שהוא יותר טוב, אלא בגלל שהוא נשמר יותר טוב בקירור. הוא עדיף לחקלאים, שאפשר לשמור אותו קרוב לשנה.
גרנד אלכסנדר, אני לא ראיתי מאז הילדות שלי ברעננה. ממש אמרת גרנד אלכסנדר, ופתאום אמרתי, אה, נכון, היה פעם כזה דבר בחנויות.
את מוזמנת אליי לשוק ביום שישי הקרוב.
שוק הנמל.
גרנד אלכסנדר.
יאללה.
גרנד אלכסנדר הוא גם, יש לו יתרון גדול על הסמית, באפייה. בבישול, שם מוצף, הוא
לא מתפרק.
הרבה יותר טוב מהסמית. Okay. ויש לו גם את החמיצות שיש לסמית.
מעניין.
יש זנים נוספים, יש זנים שממש כבר לא נמצאים כמעט בארץ, או שלא נמצאים בכלל, ואנחנו חידשנו אותם.
אני טועה או שיותר קשה למצוא בשווקים את היונתן?
נכון מאוד, בהחלט. הוא הולך ונעלם. עכשיו אני הולך בשנה הקרובה, אני הולך לטעת יונתן, שאני חושש שעוד כמה שנים לא יהיה יונתן.
וואו.
וזה זה נהדר.
אתה יודע, אני לא יכולה להגיד שהוא הזן אולי הכי טעים, אבל יש לו את הייחוד שלו, ויש בו משהו שמי שאוהב נוסטלגיה, ואוכל הוא יש בו גם אלמנט נוסטלגי, אז זה ילדות. זה מה שהיה.
נכון, בהחלט. אני הייתי מגדל רציני של יונתן, היום יש לי רק עצים בודדים, ואני הולך לטעת.
עמי, אמרת, אני הולך לנטוע מחדש עצים של יונתן. מרגע שנוטעים עץ תפוחים ועד שהוא באמת מניב תפוחים, עוברות כמה שנים טובות.
נכון.
ממה מתפרנסים בינתיים?
קודם כל, אני חקלאי ותיק. אז אצלנו יש חלקות בכל הגילאים. בינתיים אנחנו מתפרנסים מחלקות אחרות ומגידולים אחרים. אבל כשהתחלנו, לפני הרבה שנים,
כן.
אני התחלתי במטעים של קיבוץ מרום גולן, חיינו מתקציבי סוכנות.
וואו.
כשהתחלתי את המשק המשפחתי שלי במושב שעל, אז ביום עבדתי והייתי שכיר בתחנת ניסיונות בגידול תפוחים, ואחר הצהריים לילה, ערב, טיפלתי במטע שלי, הבאתי מזכורת.
יפה.
מזה התפרנסתי בהתחלה.
תגיד, התפוחים שאתה מגדל הם כולם לשוק המקומי או שיש גם ייצוא?
אין ייצוא תפוחים מישראל. אנחנו צריכים להתחרות ביבוא. הכל שוק מקומי.
היה ייצוא לסוריה בין השנים 2010 ל-2016. סוריה האויבת שלנו, אגב. כן. אבל אחרי כל המרד שקרה שם עכשיו וסגרו את המעבר, הפסיק הייצוא הזה.
אוקיי. תגיד, אני אשמח שתסביר לי קצת את הסיפור של השעבה על התפוחים. למה מצפים אותם בשעבה, ומה זה השעבה הזאת? אם היא אכילה בכלל?
לא, זה ברור שזה אכיל. לא שמים חומר שהוא לא אכיל, כן? מן הסתם. קודם כל, יש שעבה טבעית לפרי עצמו. לפי מה שאני יודע, אנחנו שמים את השעבה לפני השיווק. זאת אומרת, בשלב האחרון, לפני שזה יוצא לשוק, אז מצפים את זה בשעבה.
השעבה היא במטרה שהוא יראה טוב.
זה לא בשביל שישתמר יותר זמן בקירור?
אם זה היה כדי שישתמר יותר זמן בקירור, אז זה לפני הקירור.
זהו, אני ממש, ממש הופתעתי הרגע ששמעתי שזה רק בתום הקירור מגיע.
ואצלך, עמי, כל התפוחים אתה אומר לא מחוסים שעבה.
ברור שלא.
שאלה אחרונה, דיברנו לפני שהעלינו אותך לשיחה על גידול אורגני של תפוחים. למה כל כך קשה לגדל בישראל תפוח אורגני?
לא בישראל, בכל מקום בעולם קשה לגדל תפוח אורגני. יש גם תפוחים אורגניים. תפוח זה מין שיש בו הרבה חומרי הדברה, הרבה ריסוסים. אני למשל ממעיץ מאוד בחומרי הדברה, ויש דברים שאני, פטל, פירות יער, תוצדה, אנחנו מגדלים ללא חומרי הדברה בכלל. תפוח אני לא מצליח לגדל ללא חומרי הדברה, שכל הסביבה שלי היא סביבה של תפוחים. אם הייתי, נאמר, מבודד, אז תכן שהייתי מצליח לגדל ללא חומרי הדברה. התזה שלי זה לגדל לא אורגני, אלא ללא חומרי הדברה, בכלל, כלום, אפס. אני עושה את זה, יש מינים שאני מצליח. תפוחים אני לא מצליח.
אוקיי. טוב, למדנו.
עמי, תודה רבה.
אוקיי. תודה רבה, עמי.
הכל טוב.
שיהיה יום טוב.
ביי ביי.
ביי.
גם לכם, תודה.
שנייה לפני שאנחנו ממשיכים, יש לנו דמון על מה לדבר, אבל באמת אנחנו לא מפסיקים לזרוק כאן שמות של זנים, וזה הנחת יסוד בעייתית, כי אולי יש כאלה שמאזינים לנו ולא סגורים על איזה זן נראה איך. בואו נעשה את זה בבריף. הפינק ליידי זה הוורוד ירוק הגדול שנמצא בחנויות, הוא כמעט תמיד יש עליו גם איזושהי מדבקה, כאילו ככה מקבל, כל אחד מקבל מדבקה. החרמון, הסטארקינג בעצם זה האדום. יש לנו את הגרני סמית שזה הירוק החמוץ, ירוק זוהר כזה חזק.
צבע של תפוח שאתם מדמיינים זה זה.
הפוג'י?
הפוג'י שהוא גדול, אדום, עם התפוח הזה עם החיי מדע. זה תפוח שהמקור שלו הוא באמת ביפן, ולכן קוראים לו פוג'י על שם ההר.
יש את היונתן שהוא צהבהב שהיה יותר, קצת קשה למצוא אותו עכשיו, אבל כאמור הוא עוד יופיע.
שזה שם שנשמע מאוד ישראלי, אבל זה לא...
זה ג'ונתן.
זה ג'ונתן, זה לא תפוח ישראלי, הוא מ-1800 ומשהו, ממדינת ניו יורק.
אוקיי. איזה עוד יש על המדף? יש את האנה שהוא מאורך, הוא כזה מין צבע פחות מוגדר, ורוד ירקרק כזה, אבל מאורך.
כן, המקינטוש שהזכרת אותו מקודם.
לא כל כך ראיתי מקינטוש לאחרונה.
אני חושב שהוא נעלם כשאפל פרצו.
הם קנו את כל המתאי מקינטוש.
אני לא יודע.
זה בגדול הזנים שאנחנו רואים על המדפים בישראל, נכון?
כן.
יש עכשיו זן חדש שהם מדברים עליו, זן ניקולאי, התפוח של שלגיה. מתחילים לגדל אותו בצפון, הוא אדום אז, כמו שאתה יכול לדמיין תפוח מועל, מרוב שהוא יפה כאילו, ושתרצה לאכול אותו,
כן.
כזה.
אוקיי, אני לא ראיתי אותו, לא נתקלתי בו. אבל דווקא אני חושב שאנשים כן מודעים לזנים, כיוון שבסופר תמיד יש מבחר מאוד מאוד גדול, כן. ורשום השמות.
זה מקסים, תקשיב, זה באמת הירק הראשון, מאז שאנחנו התחלנו את התוכנית, שאנחנו יכולים להגיד שמופיעים זנים. גם בתפוחי אדמה יש זנים, אבל זה באמת רק בשנים האחרונות.
נכון.
תפוחי עץ, מקדמת דנה, הזנים מופיעים.
נכון.
אז הלאה, אז בוא נמשיך.
טוב, אני רוצה לדבר אבל על משהו אחד.
מה?
על הזרעים הרעילים. מכירה את הטעם, טעם, טעם, הפחד מלאכול חרצני תפוחים. לא היה לך כזה כשהייתי ילדה?
לא.
זרעים של תפוחים מכילים ציאניד. ואותי כילד הפחיד...
בתפוחים יש ציאניד? אולי במשמשים?
גם, וגם בתפוחים. כילד, כשאומרים לך, זה רע, זה נוראי, יש לי סיפור שלא יוצא לי מהראש, הייתי ילד אולי בין 4-5, ושיחקתי עם תקע חשמל, ותקעתי בו משהו, וחטפתי זץ כזה.
כן.
לא נורא בכלל. ואז הלכתי למיטה שלי, התכסיתי בשמיכה, וחיכיתי למות. כי ידעתי שכשמתחשמלים מתים, פשוט לא ידעתי כמה זמן זה לוקח. אז שכבתי שעות במיטה, אולי אפילו עד המחורת בבוקר, עד שאמא שלי באה להוציא אותי, ופשוט חיכיתי שזה יגיע, המוות.
שהמוות.
אז כילד גם ידעתי שבאמת גרעיני התפוחים הם רעילים, וזה נכון.
מה?
כן, יש בהם ציאניד.
מעולם לא עלה על דעתי לאכול גרעיני תפוח.
אז זהו. זה איזשהו המגדלין, זה תרכובת של סוכר וציאניד שנמצאת בגרעינים של התפוחים, בכמות ממש מזערית. כשאנחנו אוכלים תפוחים, ואם נבלע גרעין 2, 3, 4 ו-10, לא יקרה כלום.
אוקיי.
צריך כמות של משהו כמו 200 גרעינים, שזה משהו כמו כוס, שמלאה בגרעינים של תפוחים, או 10 תפוחים שלמים עם כל הגרעינים שלהם, וזה לא מגיעים לזה. בבנק הנתונים של החומרים המסוכנים של ארצות הברית,
כן.
שרשומים כל מקרי הערלות ותיעוד ותערוך שלהם, אין אף מקרה של הרעלת המגדלין מצריכת זרעי תפוחים. אבל אם תרצי להתאבד,
כן.
האפשרות שלך היא באמת ללכת לשוק, לקנות מלא תפוחים,
כן.
ולאכול אותם שלמים.
תוך כמה זמן זה קורה?
אני מניע,
המוות.
אז זה לוקח זמן, כיוון שה...
השאלה אם בזמן שיעבור, אם אני צריכה עכשיו לאכול איזה 20 תפוחים בשביל זה, השאלה, עד שאני גומרת את ה-20, אם הראשון כבר לא התעכל ויצא, האם זה מוות בטוח?
תראי, זה לוקח כמה שעות, כיוון שכל התהליך הזה של ההרעלה, זה תהליך שלוקח לו זמן עד שהציינית באמת מתפרק בקיבה.
מוות באיסורים.
מוות באיסורי תופת.
אז למה אתה ממליץ על זה?
כי זה יותר קל מלקנות אקדח.
אבל זה הרבה יותר קשה מלקפוץ מהגג.
לקפוץ מהגג נראה לי מוות מאוד כואב. מאוד מאוד כואב.
לא, לא.
אני לא בטוח שאת מתה באותה שנייה. ואז קצת כואב.
אבל הריחוף שלפני, השאלה אם הריחוף שלפני, אם אתה מבסוט ממנו, אם כיף לך, או שאתה באימה.
כי את למצב שאת קופצת מבניין, לא כיף לך, את לא כאילו חושבת על הריחוף ואיזה כיף לי.
אבל לא?
לא.
טוב.
טוב.
אז לא נוכל על זה. אבל אני רוצה לדבר על משהו חיובי בגרעינים של התפוחים, אחרי שקטלת אותם כאן.
כן.
אתה חשבת פעם למה מוסיפים קליפת תפוח או ליבת תפוח, גרעיני תפוח, לריבות?
כשף?
כן.
אני למדתי את הנושא הזה בבית ספר, ויש חומר שנקרא פקטין.
או.
הרחיבי בבקשה.
או. אז הפקטין הזה, זה רב סוכר שנמצא בדופן התאים של התפוח וגם של פירות אחרים, כמו תפוזים ושזיפים. עכשיו, כשאתה מבשל פרי וסוכר, נהיית ריבה. למה? כי בפרי יש את הפקטין הזה. Mm-hmm. הוא נמצא בעיקר בקליפה ובליבה ובזרעים. הפקטין הזה הוא זה שנותן לפרי את היציבות שלו. הוא בעצם זה שגורם לפרי לעמוד ולהיות זקוף ויפה. Mm-hmm. ברגע שהפרי מתחיל להבשיל, אז הפקטין מתחיל להתפרק, ואז הפרי לאט לאט מבשיל ונהיה רך עד שהוא בסוף נהיה מוכן למאכל. בהמשך הוא גם מרכיב בגלל אותה התפרקות של הפקטין.
כן.
עכשיו, מה שקורה כשאנחנו מבשלים ריבה, שהפקטין פשוט מתפרק לתוך התערובת שמתבשלת. השרשראות של הפקטין מתחברות אחת עם השנייה. זה קורה בטמפרטורה של 104 מעלות, הן מתחילות להתחבר אחת עם השנייה, נוצרת רשת של פקטין, ויוצרת בעצם ג'ל.
זה הסבר, אגב, הרבה יותר מנומק ממה שאני קיבלתי בבית ספר. תמשיכי.
הג'ל הזה גם ממשיך להתפתח ולהסמיך כשהריבה מתקררת. כלומר, זו הסיבה שאנחנו צריכים תמיד להפסיק להכין את הריבה עוד שנייה לפני שהיא מגיעה לטקסטורה שאנחנו רוצים. כי ברגע שהשרשראות פקטין נוצרות בטמפרטורה של 104 מעלות, הן ממשיכות בעצם להסמיך בהמשך אחרי שהריבה תתקרר.
תפשלו יותר מדי, יהיה אבן.
בדיוק. עכשיו, יש פירות שהם מאוד מאוד עשירים בפקטין, כמו התפוחים למשל, התפוחים החמוצים, ויש כאלה שפחות. ולכן כשמכינים ריבה מפרי שאין בו הרבה פקטין, אז צריך להוסיף קליפה של תפוח או ליבה של תפוח בשביל שזה יסמיך. אבל יש עוד משהו מרתק על פקטין. בשביל שמולקולות הפקטין יתקרבו ויצרו את הג'ל, צריך שבסיר תהיה גם חומצה. עכשיו, ברוב הפירות, באופן טבעי, יש מספיק חומציות כדי שהפקטין יעבוד. אבל אם אתם עושים ריבה מפירות שאין בהם הרבה חומציות, כמו דובדבנים או תותים, למשל, אז מוסיפים לסיר גם זץ של מיץ לימון, בשביל שהוא יאפשר לפקטין לעבוד.
כן.
אגב, מאוד חשוב להגיד שצריך גם לא להגזים עם כמות הלימון, כי יותר מדי לימון, יותר מדי חומצה, תפריע לפקטין לעבוד, ולכן צריך לשים זץ לימון.
כמו כל דבר טוב בחיים, מינונים.
נכון. עכשיו, לא חייבים אגב לשים תפוחים, יש עוד פירות שאפשר לשים חוץ מתפוחים, גם קליפות הדרים למשל, יש בהם הרבה פקטין.
נכון, וגם לימון, שזה בהחלט פותר את שתי הבעיות.
כן, כן, אני תמיד עושה זץ לימון, וזורקת את הכל פנימה.
את החצי לימון
את החצי לימון הסחוט, אני זורקת פנימה.
כן. קלאסי.
לגמרי. לוקסי, מה אתה אוהב להכין מתפוחים?
ובכן, כפי שאמרתי, אני לא חסיד גדול של תפוחים, ואם יהיה איזשהו תפוח בסביבה, אז כנראה שהוא יאכל ככה טרי. אבל איך אנחנו כן אוכלים תפוחים? ולדעתי רוב האנושות הכי צורכת תפוחים.
איך?
על ידי מאפה. או עוגת תפוחים, או פאי תפוחים, או שטרודל תפוחים, או טרטטן. טרטטן.
בסוף אתה עושה מזה עוגה בכל ורסיה שהיא.
בכל ורסיה שהיא. עכשיו אני רוצה לחוד לחידה. מי קדם למי? פאי התפוחים, טרטטן, או השטרודל.
אופה.
אופה. וחזרנו לפינתנו, נכון או לא נכון? לא, סתם.
למה זה? אחלה פינה הייתה, אני נורא מתגעגעת אליה. אני, קודם כל, ברור שטרטה תתן הוא מאוחר לפאי התפוחים, כיוון שלדעתי, אם אני זוכרת נכון, טרטה תתן נוצר כטעות במתכון של פאי תפוחים, או ניסיון לתקן פאי תפוחים.
אני אעלה את זה לאוויר,
כן?
ויגיד, פאי תפוחים הוא כמעט סמלה של ארצות הברית. ארצות הברית קיימת, כמו שאנחנו נכון. מכירים אותה, בערך 200 שנה.
As American as apple pie.
נכון.
אוקיי.
אז האם זה מבלבל אותך? כי אני מנסה לבלבל אותך. שטרודל?
כן.
אפל פאי?
כן.
או טרטטן? מראשון, משני, משלישי.
אני אומרת שהשטרודל ראשון. טרטטן, רגע, אבל לא!
לא, אני לא.
החיות טטן... הסיפור של איך נוצר טרטטן הוא מזה שהם רצו לעשות איזשהו כינוח של תפוח. זה בוודאות אני יודעת, והיה שם איזשהו עניין, ואז הם שמו בצק והכניסו לתנור, אוקיי?
כן.
אז לכן חייב להיות פאי תפוחים לפני.
נכון.
או שאתה מתכוון לפאי תפוחים אמריקאי, ואז אתה, זו שאלה מכשילה. אתה מתכוון לעוגת תפוחים או לפאי... או
פאי תפוחים.
כמו בארצות הברית?
כמו בארצות הברית. פאי תפוחים, כן. במקור, הוא אירופאי ולא אמריקאי, והאמריקאים נכסו אותו כמו שהם נכסו את כל המילה תפוח לכל הנפל הדי וכל הפתגמים שלהם.
Mm-hmm.
והוא נוצר באזור 1380 באנגליה. והוא יהיה בנוי בדרך כלל מתפוחים מבושלים,
כן.
או טריים או מיובשים, שמבשלים אותם, ואז לוקחים קלטית של בצק, שמים את זה בפנים ואופים את זה ככה כמו שהוא.
אוקיי.
השטרודל... נולד ב-1690, 300 שנה אחר כך, בווינה, וזה בצק של קמח ושומן.
בצק,
בצק
פריך?
בצק פריך, אבל שמרודד לעלה דק, 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 דק מאוד.
אוקיי.
שמים בו תפוחים טריים וסחוטים, קוצצים אותם, סוחטים אותם, מרבבים אותם פירורי לחם, ממלאים את הבצק הזה ומגלגלים את זה לרולד הזאת שנקראת שטרודל, ואופים את זה.
אוקיי.
וטרטטן, כפי שאמרת, הסיפור הוא נכון. התחיל כפאי תפוחים מסורתי, נשרפו לה התפוחים, נבהלה מאוד, אז במקום לשפוך את זה לבצק של הפאי, פשוט שמה את הבצק מעל ודחפה לתנור, והרי קלאסיקה מעודנת וצרפתית נולדה.
אני מתה על טרטטן. אני, אגב, הטרטטן שאני מכינה הוא לפי מתכון של ויקטור גלוגר, שמכין את הטרטטן הכי מושלם בעולם. אני תמיד מסתכלת על המתכונים של טרטטן ורואה ששמים 6 תפוחים, 8 תפוחים. הוא שם איזה 15 תפוחים בטרטטן.
מה, איך זה נכנע?
הוא מעמיד אותם על צידם, חצאים חצאים של גרני סמית.
ככה
מעמיד
כן?
מעמיד אותם על וואו. צידם, ואתה מתחיל לבשל אותם בתוך הקרמל, וכשהם מתחילים להתכווץ, אתה מוסיף עוד תפוחים, עוד ועוד
דוחף,
ועוד
דוחף,
ועוד
דוחף,
ועוד,
דוחף,
עד שהם פשוט מחזיקים אחד את השני, ואז הוא מצפה את זה בבצק אלים, לא בבצק פריך דווקא. הופה את זה והופך. הטרטטן של ויקטור גלוגר הוא ביפר הטרטטן הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. אבל, לפני שנגיע לזה,
כן.
אני רוצה לדגיד לך מה אני אוהבת להכין מתפוחים. אז... אני דווקא כן משתמשת בתפוחים.
כן?
כן. קודם כל בסלט פירות. אני חושבת שאת מכינים...
הוא הפילר.
הוא הפילר, בדיוק. הוא זה שנותן את הגוף ואת הנגיסות, הוא זה שבעצם נותן... נכון שבסוף אנחנו תמיד רוצים להגיע לטוט ולבננה ולפלחים הקטנים של הקלמנטינה. אחרת לא יהיה לך גוף אם לא תשים תפוח.
סלטי פירות שלנו כל כך שונים. אני אשים כמעט אך ורק פירות טרופים.
לא.
כן.
לא, אני אשים תפוח, אגס, בננה, נסחות תפוז, פלחים של הקלמנטינה חתוכים לחצי, שזה ככה אני גדלתי בבית עם מלא יצאי הדר מסביבי. כן. וטוטים שהכי ייקח את כולם, כי אני שונאת אותם.
אז אצלי יש טוטים ויש מנגו, אנונה, פג'ויה, אני סאקר של כל הטרופים האלה. דרגון פרוט, שאני מאוד אוהב לשים בסלטי פירות, ואני גם מאוד אוהב לשים אוכמניות מיובשות, שהן סופחות ככה את הזה.
אין שום דמיון.
וגבת לימון, אין שום דמיון.
ואיזה מיץ אתה שם?
אני שם מיץ שאני קונה בחנות של... פרימקס קוראים לו?
whatever.
הכחול הזה?
לא. כן, בקבוק מתכת.
בקבוק מתכת כחול, הוא מחומרים טבעיים בלבד, הוא ללא חומרים משמרים.
הוא גם טרופי.
הוא טרופי מאוד, אני אוהב את השילוב של האננס קוקוס, וזה סלט פירות מנצח שלאנשים נופל את הלסת.
בסדר, אבל הוא לא עונה להגדרה של סלט פירות פולני. מצטערת.
אני לא, אני מתרחק מההגדרות האלה.
אז אני רוצה עוד כמה דברים שאני מכינה מתפוחים.
כן.
סלט ולדורף.
וואו,
יש לי יחסי אהבה שנאה עם ההזיה הזאת שנקראת סלט ולדורף, שזה סלט שבתכלס יש בו תפוח, סלרי ומיונז. הרי ההוספה של האננס היא הוספה מאוחרת, גוזי מלך אפשר להוסיף, אבל זה גם לא במתכון המקורי.
הסלט הזה זה הזיה, זה דברים שהיו לי במקרר.
זה מי חשב לקחת תפוח וסלרי? אגב, היום אני יכולה להגיד לך שעוד סלט שאני מאוד מאוד אוהבת להכין מהספר, סלט של לימור תירוש, ספר מדהים אגב, יש שם סלט של שורשים, באמת יש בו סלרי וקולרבי ותפוחים, והיא עושה אותו במין איזשהו מין ויניגרט כזה, וגם אחר כך מפזרת על זה פנקו, שהיא מקפיצה פנקו עם שקדים מולבנים במחוות, ואז מפזרים מלמעלה, זה נותן מין קרנץ'. אבל זה מדהים שכאילו כשאתה עושה סלט שורשים ומוסיף עליו תפוחים, אז זה כאילו זה מלא מלא סטייל, אבל סלט ולדורף זה נשמע הכי לאו בעולם.
זה נוראי, זה 80's, קשה.
מה ש-80's?
אולמות אירועים ב-80's.
עוד דברים שאני אוהבת לעשות עם תפוחים.
כן.
אז כן, בהרבה פעמים בסלט חסה זה ממש מגניב. אני אוהבת בקדרות, לפעמים אם אין לי מספיק נגיד ירקות שורש לקדרה, זה ממש מגניב לשים בפנים תפוח, זה גם ייתן טיפה מתיקות לקדרה, וזה גם ייתן טקסטורה אחרת. כמו תפוח אדמה, על תקן או שורש פטרוזיליה או שורש סלרי, שים תפוח, זה מהמם. ועוד משהו, בגלל שתמיד אני קונה תפוחים ולא תמיד הילדים אוכלים, אז תפוח גם לא צריך לעשות ממנו עניין. אני פשוט, כשהוא הולך למות, אני פשוט קולפת אותו, חותכת אותו לקוביות, שמה אותו בסיר. זה יכול להיות לפעמים עם יין ותבלינים חמים, זה יכול להיות עם קצת חמאה ואיזשהו נוזל או משהו כזה, וטיפה מבשלת עד שהוא קצת מתרקח.
כן.
שמה בתנור, עושה קרמבל, כאילו איזשהו בצק. זה הכי קל בעולם.
קלאסיקה.
אבל גם לא צריך מתכון לזה, כי זה באמת ממה שיש בבית. כאילו, קרמבל, נו יאללה. ואגב, גם אם אין לי את הבצק, פשוט תפוחי עץ מבושלים, מטובלים, עם סוכר וקינמון, כשהם חמים, לאכול את זה עם גלידה, זה ממש טעים.
אני לא...
לא, לא, לא...
לא.
לא, למה?
התפוח הזה, שהוא יושב בקערת פירות,
כן.
לידו תמיד החברה שלו בננה.
נכון.
ובננה...
בננה.
מקורמלת...
כן.
זה אין, מה זה לא רואה את התפוח ממטר?
אבל הבננה היא תוך יומיים מתקלקלת, התפוח יושב שם ויושב שם ויושב.
אז לנו יש פטנט.
נו.
אני אוהב בננה מאוד בשלה, אני אוהב את הדבש הרקוב הזה. אבישי לא מסוגל להתקרב לזה, אוהב בננה ירוקה כמעט כתופה מהעץ. אבל כן, מה שקורה, אנחנו קונים בננות ירוקות,
כן.
ומשאירים כל יום בננה או שתיים בחוץ. מוציאים מהמקרר,
אתה מחזיק בננות במקרר?
כן. הן לא מבשילות במקרר.
אבל הן משחירות.
הן לא משחירות במקרר, לא קורה להן שום דבר.
בטח שכן.
לא, אז אני אומר לך שלא.
דחוף פרק על בננה.
דחוף, אז בדיוק העונה, אנחנו מפספסים אותה.
אם אנחנו מדברים על מתכונים, אין ספק שגולת הכותרת בסוף זה קינוחי תפוחים.
כן.
אוקיי?
כן.
אפשר להגיד שאני שם את זה בסלט, אפשר להגיד שאני שם את זה בקדרה. בסוף מתפוחים עושים קינוח.
כן.
אני רוצה שנעלה לשיחה את הקונדיטורית, לדעתי אחת המוכשרות בארץ.
מי?
אני אספר לך?
כן.
נטלי לוין.
אוגיונת.
אוגיונת, בעלת הבלוג אוגיונת, לדעתי בלוג האפייה המצליח בישראל. יש לה כל כך הרבה מתכוני תפוחים שאמרתי שחייבים לדבר איתה.
יאללה.
שלום.
שלום.
הלו.
נטלי?
כן.
מה העניינים?
מה קורה?
אז אנחנו עם נטלי לוין, הקונדיטורית, בעלת הבלוג המהמם אוגיונת. והתקשרנו אלייך, כי רציתי לראות כמה מתכוני תפוחים יש לך. הפסקתי בעמוד העשירי בערך.
אני, לפני הכל, מאיפה השם הגאוני, אוגיונת?
וואו.
זה אוגיו נקודה נט.
האמת שזה, יש לזה קצת מלחמה.
באמת?
שלי ושל הבן זוג שלי, כן. אני טוענת שאני המצאתי את השם, הוא טוען שהוא המצאתי את השם. זה כנראה היה פשוט פרי רעיון משותף. וזהו, זה היה לפני כל כך הרבה שנים, שמי זוכר.
זה פשוט, תקשיבי, זה באמת לדעתי השם הכי טוב לבלוג ever.
כן, ever.
לא, לא.
תודה רבה, למרות שלא הרבה מבינים.
באמת?
כן, הרבה חושבים שקוראים לבלוג אוגיו. כן. או אוגיות,
בדנת,
וכאילו מתקנים אותי, ואומרים לי חסר לך תת. תף או תת, לא משנה, אבל כאילו, כן, זה חמוד. אני זורמת.
זה עושה ברירה טבעית.
מה זה משנה, שיקראו איך שבא להם.
תגידי, כמה מתכונים יש לך באתר? זה המון.
זה 1,000 ומשהו, זה בטח קרוב ל-1,050, 1,100 כזה, כן. אבל הבלוג קיים כבר עוד מעט 11 שנה. בואו לא נשכח את זה.
זה עדיין, זה כל 3 ימים מתכון, זה טירוף.
כן, כן.
התמדה.
אני מאוד, מאוד משתדלת להיות עקבית.
יפה מאוד.
לא פשוט.
כן.
וכמה מתכוני עוגת תפוחים יש שם, או בכלל תפוחים?
המון. אני מאוד מאוד אוהבת קינוחים תפוחים. האהוב עליי ביותר זה פאי תפוחים כפרי, שהאמת עלה לפני שנה וקצת, והוא הפך להיות אחד המתכונים הכי הכי פופולריים, ומלא מכינים אותו, הוא מין פאי תפוחים בסגנון אמריקאי כזה, עם מלא תפוחים, הכי 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 טעים בעולם, ומושלם גם לקראת ראש השנה. הוא בעיקר דורש לחתוך הרבה תפוחים ולהכין בצק פריך. זה הרוב העבודה. אבל לא מכינים קרמל, ולא עם אפייה עיוורת, אלא באמת עופים הכל ביחד.
זה נשמע לי fair enough.
מאיזה זנים של תפוחים הוא? מה, איזה זנים את משתמשת?
אני הכי אוהבת באפייה להשתמש או בגרני סמית, או פינק ליידי, שאני גם מאוד אוהבת אותם.
תגידי, אבל הם נורא שונים במתיקות שלהם, ואז אמרת, אפשר להשתמש או בגרני או בפינק ליידי.
נכון, זה עניין של טעם בסופו של דבר. אני באופן אישי תמיד משתמשת בגרני סמית בקינוחים עם תפוחים, אבל אני יודעת שאנשים חושבים שזה קצת חמוץ להם מדי, ואז פינק ליידי נותנים את המענה הטיפה יותר מתוק, אבל מבחינת מרקם הם ממש מולים.
יפה, אז בעצם יש שתי אופציות, לתוצאה יותר מתוקה ולתוצאה טיפה פחות.
בדיוק.
מעניין.
כן.
אוקיי, יש לך טיפים טובים לעבודה עם תפוחים, את יודעת, הם כל הזמן, הם משחירים, צריך לעשות, לטפל בהם ברגע האחרון, יש איתם עניינים.
קודם כל, קולפן טוב, אבל כזה באמת טוב, שלא מתבאסים לקלף. אני כאילו, יש לי קולפן מדהים, וכל פעם שאני צריכה לקלף משהו, אני לא מתבאסת על זה, אני אומרת, יאללה, זה ייקח כמה דקות. כאילו, באמת, זה הכי, הכי, הכי כיף בעולם, קולפן שווה.
היו לי 10 קולפנים בבית, ואני מאשים את מרלון העוזר בית, נעלמו כולם. לפני כמה חודשים התעוררנו לבוקר שחור שבו אין קולפנים, ואז אמרתי, אוקיי, אני הולך לקנות קולפן, ואיפה קונים קולפן? אין לי מושג. נשבע לך.
כל חנות לכלי בית.
חנות לכלי בית, אפשר לחשוב שיש אחת כזאת בכל מקום.
הוא שף, זה הבעיה עם שפים.
ואז, אבל לא סתם קולפן. לא, 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 רגע, רגע, רגע. הלכתי לחנות לכלי בית.
אתה פשוט היית דופק מהמסעדה, זה מה שהיית עושה.
האמת שכן, תכלס. לא נעים להגיד.
הלכתי לחנות לכלי בית, הלכתי לארקוס או מישהו, והביאו לי קולפן, ואמרו לי 59 שקלים לאיזשהו קולפן מפונפן שראיתי עליו שהוא כאילו בא לי בנחס. ואמרתי, לא ייתכן, איפה הקולפן מתכת הפשוט, הנירוסטה, המגניב, זה שאפשר לסמוך
כן,
עליו
אתה
לנצח.
כן, אתה אוהב את הקולפן
מתכת? מת אליו, מת אליו.
וואו, אני, יש לי קולפן שוויצרי מדהים.
או, בבקשה.
שאני אוהבת ברוג, אבל הוא כן, הוא עולה איזה 60, 70, 80.
איזה חברה? אני אשמח להמלצה.
זיליס.
של זיליס.
זיליס. לא, זו חברה טובה.
מדהים, מדהים, מדהים.
חברה טובה, יקרה. אז אני הלכתי ומצאתי בסופר את הקולפן הפשוט, ה10 שקלים הזה שאני אוהב, ישר רכשתי לי 3 שיהיו, ואז אבישי אמר לי בשום פנים ואופן, לא, אני רוצה קולפן טוב, והיינו צריכים לקנות עוד כל מיני סוגים.
אבל נגיד לך מה, הקולפן...
בקיצור, אחרי שנעלמו כל הקולפנים, חזרו עוד כל הקולפנים.
אני אגיד לך מה, הקולפן הפשוט מהסופר, הוא באמת טוב לגזר, לקישוט, דברים כאלה. בתפוח, כאילו הוא מחליק על תחילת הקילוף, הוא לא מצליח לחדור את ההתחלה. שמעת קודם כל קולפן טוב, טוב טיפ מספר אחד, כן.
טיפ מספר 2 זה באמת לעבוד יחסית מהר. אני גם שומרת את התפוחים שלי, אם אני יודעת שהם יועדים לעוגה, אני שמה אותם במקרר. בדרך כלל אני מעדיפה אותם דווקא בטמפרטורת החדר לשמור אותם. ואז גם הקור קצת עוזר, קצת לעכב את ההשחרה שלהם. וטיפה טיפה טיפה מיט לימון. טרי, כמובן.
מה, את מטפטפת עליהם?
כן, ממש בעדינות בעדינות. לא בשביל לשנות צעה, אלא ממש ככה לתת איזשהו משהו חומצי שימנע את ההשחרה.
אוקיי. Okay.
וכמובן, לעבוד פשוט מהר. הרעיון הוא לחתוך וישר לשים אותם במחבת, או בתוך ההוגה, או לא יודעת.
את מעדיפה את הגרסה הטריה באפייה? לשים תפוח טרי חתוך ומטובל, או שהתפוח המבושל בקרמל וכאלה לפני?
תלוי במתכון. אני מודה שכמעט ב-80% מהמתכונים שלי, לדעתי, אני משתמש בהם טריים. ואז אני פשוט חותכת אותם בהתאם לגודל, למרקם שאני רוצה אחרי האפייה. זאת אומרת, אם אני רוצה שהם יהיו יותר רכים, אז אני אחתוך אותם קטן יותר.
אני רוצה, מחלקת קיצורי הדרך התעוררה פה. יש כל מיני מתכונים שבהם צריך תפוחים מרוסקים. כמה זה נורא אם לקנות...
זה לא כזה נורא, יש את ה-100% רסק תפוחים. לא, גרבר לא. אבל יש את הרסק
תפוחים הזה, כל הרסקים האלה זה גרבר.
ה-100% רסק תפוחים, זה נראה לי סבבה.
הדבר היחיד שאני משתמש לדבר הזה זה לאכול לביבות בחנוכה.
אני מודה שאני לא כך מכינה שום מתכון עם תפוח מרוסק, לא...
וואלה.
יש הרבה שמשתמשים בזה במקום שמן.
משהו כזה, ברמה הזאת.
אבל תראה, זה משהו נורא נורא מעניין. כלומר, חשובה לך הטקסטורה של התפוח בתוך המתכון.
אני מאוד אוהב, כן, כאילו, מעבר לטעם, הטקסטורה בעיניי מאוד מאוד מוסיפה עניין. בעוגות תפוחים פחושות, בעיניי זה נורא כיף להתעכל בקוביה של תפוח.
כן.
נכון.
למשל, בקרמבל תפוחים על אחת כמה וכמה, כאילו.
קרמבל תפוחים, אני כל כך בא לי
עכשיו. זה טעים. עם גלידה כזה וזה.
אני מתה על זה, על הנגיסות שהוא נשמר בה.
איך קרה שהמנה הזאת יצאה ממסעדות העיר, מסעדות העילית? אין, את לא יודע אם את יכולה להשיג איפשהו. את צריכה ללכת לבית קפה.
לכן לבד.
כאילו, לכן לבד. איך זה? כי זה קל מדי, אה?
זה קל מדי.
פדיחה, פדיחה לעשות קינוח.
זה פדיחה. כן.
אבל הוא כזה כיפי.
אני גם.
היום באים אליי
אורחים. אני מתה על זה.
היום באים אליי אורחים בערב, לדעתי אני אכין להם קרמבל תפוחים. אני מתלבטת בין זה לבין ברד פודינג.
ברד פודינג, אפרט.
Why not both?
Why not both?
או לשלב, או רגע, תשלבי בתוך הברד פודינג קוביות תפוחים.
כן, זה יעבוד.
יהיה מהמם, בטח.
אבל אז להוריד את השוקולד?
אם הוא עם שוקולד, אז את יכולה להוסיף.
אני חושבת. אם
תפוח עם שוקולד, אז מגניב.
לא, אני לא אוהבת תפוחים עם שוקולד. נראה לי שאולי אפשר.
אני חושבת שתפוחים עם קצת קינמון, יכול להיות מגניב. אולי אפילו עוד כל מיני תבלינים, ג'ינג'ר, הל.
אז אני, נכון, מקודם אמרתי לך, לפני השיחה, דיברנו עם אפרת, והיא שאלה אותי מה אני עושה עם תפוחים. אמרתי, אני לא עושה שום דבר עם תפוחים, כי תמיד ליד התפוח יש בננה, ואני אעדיף את הבננה. אבל נגיד, אבישי שונא בננות אפויות, ואני מת על קרמבל בננות.
זה אחד הדברים הכי טעימים בעולם. נכון. פודל בננות.
והוא אוהב תפוחים, וכשאם אני כבר עושה קרמבל, אז אני עושה חצי וחצי, באותה תבנית. אז אולי תנסי לעשות את זה.
רגע, אז יש לי שאלה. ואם אני שמה את זה באמת בברד פודינג, אז אני צריכה לבשל לפני זה את התפוחים, או שהחצי שעה, 40 דקות אפייה יספיקו להם?
אם את חותכת אותם יחסית קטן, אז זה יספיק להם. אם את רוצה טיפה גם להוסיף טעם של קרמל, וטיפה יותר להעמיק את הירקם, נקרא לזה, וגם את הטעם, אז את יכולה לבשל אותם קצת בקרמל. נוסיף טיפה חמה, אפשר אפילו אולי ברנדי, האמת גם יכול להיות נחמד, אולי קלבדוס, זה ברנדי תפוחים.
וואו, את יודעת מה אני עושה כל פעם שכתוב לי במתכון לעשות קרמל? אני רצה לחנות וקונה סוכריות ורטרס.
את קונה את הסוכריות, כן.
ומניסה אותם, ברור, זה נהיה טופי.
בחיים לא הכנתי קרמל ככה, אני מכירה את הטריק הזה.
קשיבי.
בחיים לא ניסיתי את העניין הזה, ואני יודעת שזה עובד, אבל זה...
טופי, טופי מושלם, זה פשוט, זה קרמל עם שמנת כבר בפנים, זה פשוט מדהים.
כן, זה סוכריות טופי חלב כאלה.
רגע,
רגע, יש לנו מלא שאלות.
תכף ראש השנה, באמת, אני בטוחה שהבלוג שלך יקרוס מרוב אנשים שיחפשו עוגות תפוחים ועוגות דבש. תני, אני לא יודעת אם אפשר, כי אם היו מבקשים ממני לבחור את החמש תוכניות שאני הכי אוהבת, זה היה לי קשה, אבל בכל זאת, חמש עוגות התפוחים שאת חושבת שהן מדהימות מהאתר שלך.
וואו, איזו התקלה.
לא לפי בחירת הקהל, לפי הבחירה שלך.
אז לא, אז לפי הבחירה שלי, פאי תפוחים כפרים, מקום ראשון בכלל בלי שאלה.
אוקיי.
כי הוא באמת, הוא הפאי תפוחים הכי טעים שאני מכירה. באמת, לא, כי אי אפשר, זה חם וזה טעים, ואין יותר טעים מזה.
אני רושמת.
עוד כינוח זה הקרמבל תפוחים, שהוא ממש 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 קל. יש גם גרסה טבעונית האמת בבלוג, יחד עם אגסים.
נהדר.
שכם זה, אבל גם רק על בסיס תפוחים אם רוצים.
אם זה טבעוני, זה אומר שזה גם קשר, וזה
כן,
מתאים לערב
בדיוק,
החג.
כן, בדיוק, אם זה טבעוני, אז זה גם מתאים לערב החג כקינוח פרווה.
רגע, אבל מה השומן?
שמן,
כן. קרמבל על שמן, אוקיי.
כן, כן, כן.
מעניין.
זה נשמע מוזר, אבל זה טעים.
אוקיי.
מה עוד? יש עוגת תפוחים פחושה מאוד 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 פשוטה, עם קינמון ואגוזים, שאני ממש אוהבת אותה. אני אוהבת להגיש אותה קצת חמה, ואז היא ממש כאילו כיפית. היא ממש מרגישה כמו קינוח. כאילו, זה לא סתם ההוגה הפרושה רגילה כזאת ליד הקפה. מה עוד? טעים עם תפוחים. נראה לי, אמרתי ארבעה, וארבעה נראה לי די סוגר פינה.
מספיק טוב.
יש במקרה הוגה דבש עם תפוחים, שזה סוגרת פינה של גם וגם?
זה דאבל דה פלז'ר.
יש הוגה דבש עם תפוחים, כן.
יש לי שאלות של מישהי שלא...
זה גם וגם וגם.
את קולטת שיש לי שאלות של מישהי שלא אוהבת אפייה, נכון? אני מנסה לצמצם הוגות. זה לא שאני לא אוהבת.
זה הוגה ממש טעימה לראש השנה, אבל היא קצת פשוטה בעיניי בתור ההוגה של החג.
אוקיי.
אוי, נזכרתי, יש לי עוד הוגה ממש טובה. כן. שהתפוחים הם כאילו הם חלק ממנה, הם לא העיקר. זה הוגת מוס וניל, התפוחים הקורמלים, זה קרמבל של קשיו.
אופה.
אמרת קשיו, קנית אותי.
היא כאילו, היא נראית כוכבת כזאת, אחי, הוא גם פונפנת, אבל היא ממש ממש טעימה, התפוחים הם מין שכבה כזאת, באמצע שלה.
נשמע.
אני לא נזכרתי בהוגה הזאת, אני נשבעת שאני לא מול המחשב ועשיתי חיפוש, נשבעת.
את יודעת מה, יש לי פתאום איזה זיכרון שקפץ לי, שאימא של חברה שלי הייתה מכינה הוגת תפוחים, עם כמו קצף מלמעלה, שאחרי איזה יום היה כמו נקודות זהב.
כן, יואו, נכון, זה הוגה הכי של פעם. זה נראה כמו דמעות כאלה, נכון?
איתי גם אומר שגם...
כן, הנה, גם הטכנאי פה אומר כאילו
זה מרנג. זה מרנג, וזה הסוכר, הסוכר למחורת מופרש.
הסוכר עולה.
הסוכר של התפוחים עולה, ואז יש לך נקודות זהובות יפהפיות.
גם אמא של גיסתי הייתה עושה את זה.
וואו.
יואו, האמת שאני מתה גם על עוגות קצף כאלה, זה נורא טעים, זה נורא של פעם.
נכון. כן.
כן.
עוגות של אמא שלי.
המרקם הפלאפי הזה של הענן הזה למעלה, זה נורא נורא טעים.
בדיוק.
זה משתלב מעולה עם הבצק פריך שיש בו עוגות האלה תמיד גם.
לגמרי. נטלי,
yes.
אנחנו הולכים להמשיך לדבר איתך עוד שעות, בעיקר על עוד עוגות שאת עושה. אני כבר נהייתי מה זה רעבה כאן.
כן, גם אני האמת. עכשיו נהיה לי חשק לאיזה קרמבל.
הקרמבל קשיו. אני הולכת לחפש את המתכון הזה.
תעשי את זה היום בלילה לאורחים?
נכון, אני יכולה לעשות להוסיף קשיו לקרמבל שאת מכינה היום.
וואי, אומרי יעוף על זה, אומרי מת על קשיו.
גם אני.
אומרי אחראי על מחצית מצריכת הקשיו בתל אביב.
אז אני אחראי על החצי השני.
מעולה.
שזה אגב האגוז הכי פחות בריא שיש.
כן.
חבל.
אבל לא טעים.
חבל.
נטלי לוין.
תודה רבה.
המון תודה.
תודה רבה.
שתהיה שנה טובה.
היה כיף.
שנה טובה, היה ממש כיף. תודה רבה על האירוח.
ביי ביי.
צ'או, תודה.
איזה כיף.
לבלוג שלה צריך לקרוא חמודונת, לא גיונת.
איזה מותק. יואו, תקשיב, באמת, אני הסתכלתי על המתכונת תפוחים שם, בא לי להכין הכל.
כן.
כן. אפילו אתה סרבן תפוחים שכמותך תהנה.
לא, אז זהו, הדליקה אותי עכשיו עם הקשיו.
נכון?
כן.
אז תכין לי.
או, שלום.
לוקסי, אתה קיפלת לי פה את הדפים.
סליחה.
אני משערת שזה אומר שסוף התוכנית הגיע.
כן, סוף התוכנית.
אז אנחנו רק נגיד לכם שהיה לנו מאוד מאוד כיף. נזכיר לכם שב-27 לספטמבר 2019, כי לכו תדעו, אתה יודע, אם מישהו ישמע את התוכנית הזאת עוד שנה.
כן.
כן. 27 לספטמבר 2019, אנחנו מתכננים לכם מסיבת חצי שנה. אירוע חצי שנה, לא נקרא לזה מסיבה, אירוע.
אירוע.
אז תשריינו לכם ככה אזור 11 בבוקר.
בתל אביב.
בתל אביב, פרטים בקרוב. ומה עוד?
ונשיקות, אנחנו מאוד אוהבים אתכם. אנחנו נתראה פה שבוע הבא.
זה כאילו אנחנו לא, אתה הולך להתאבד עם תפוחים, אני לא מבינה.
כן, אני הולך לקפוץ מהגג ולחשוב אם אני נהנה או לא בדרך למטה.
יאללה ביי.
יאללה ביי.